בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד אמש עם נשיא צרפת עמנואל מקרון בארמון האליזה בפריז. השניים דנו על הצורך בשימור היציבות האזורית ובאפשרויות להרחבת מעגל השלום. בנוסף גם דנו האישים בדרכים להיאבק באיום הגרעין האיראני. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסר כי נתניהו הדגיש ואמר כי יש לחזק את ההרתעה מול איראן וגורותיה במזרח התיכון לצד הטלת סנקציות משמעותיות על המשטר. עוד קרא נתניהו להכליל את משמרות המהפכה ברשימת הטרור של האיחוד האירופי. ובתוך כך דווח כי שגרירת ישראל בצרפת יעל גרמן הציעה לבוא לקבלת הפנים של נתניהו בשדה התעופה בצרפת וסורבה. מלשכתו של נתניהו נמסר כי גרמן התפטרה לפני כחודש וכי אינה מייצגת יותר את מדינת ישראל. יושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן הכניס תיקונים לטיוטת נוסח חוק יסוד השפיטה בעקבות הערות שהועלו בדיונים בוועדה. על פי התיקונים, השופטים שיהיו חברים בוועדה לבחירת שופטים ימונו לשלוש שנים, ומוצע שאלו יהיו שופטים שפרשו. בנוסף, הוועדה תוכל להתכנס גם במינימום של חמישה חברים. הסעיף האחרון קובע כי יהיה מנגנון שימוע בפני הוועדה למועמדים לבית המשפט העליון. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא אישר מול שר האוצר בצלאל סמוטריץ' את הבקשה לדחות את תשובת המדינה לפינוי המאחז הבדואי הבלתי חוקי חאן אל-אחמר, כך פורסם בכאן 11. על פי הדיווח, בהסכם הקואליציוני עם יושב ראש הציונות הדתית, הובטח שתשובות לבגץ בנושא יעברו לאישורו לפני שיוגשו, אך הוא כאמור לא קיבל את נוסח התשובה לפני. שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופ הודיע כי יביא ביום ראשון הקרוב לאישור הממשלה הצעת החלטה להקמת יישוב חדש שימוקם מזרחית לקיבוץ צעד שבעוטף עזה. על פי ההצעה יחל המשרד לקדם תכנון היישוב בהמשך לאישור והמלצת המועצה הארצית לתכנון ובנייה שניתן לפני כשנה. משר השיכון נמסר כי היישוב החדש צפוי לתת מענה לביקושי התיישבות באזור ובנוסף גם יחזק את הגבול הדרומי מול רצועת עזה. ראש ה-CIA ויליאם ברנס העריך כי ששת החודשים הקרובים יהיו קריטיים עבור אוקראינה בלחימה נגד הפלישה הרוסית והביע את דאגתו מההסלמה בין ישראל לפלסטינים. עוד אמר ברנס כי הממשל האיראני מעורער בשל מחאות החיג'אב במדינה. בלון ריגול סיני בגודל של כ3 אוטובוסים המשמש לאיסוף מידע אותר השבוע בשטח האווירי של ארצות הברית על ידי נוסעים בטיסה מסחרית בצפון המדינה. על פי הדיווח, הנשיא האמריקני ביידן הורה על עירות הבלון, אך בפנטגון התנגדו למהלך מחשש לפגיעה באזרחים. דובר הפנטגון מסר כי הממשל פעל מיידית כדי למנוע איסוף מידע רגיש. מחלקת המדינה האמריקנית זימנה את הדיפלומט הסיני להעביר מסר ברור מאוד בנושא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. בלילה יתחזק הגשם בהדרגה וילווה בסופות רעמים יחידות. בשבת ירד גשם מדי פעם ומשעות הצהריים הגשם יחלש בהדרגה. עד כאן חדשות כל חי.
שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
שלום רב לכל המאזינים. בימים האלה מתפרסמים כל מיני פרסומות לסדר במעבר של חג הפסח בחוץ לארץ. לכן רבים שואלים האם מותר לצאת לחוץ לארץ להעביר שם את הפסח. כל אחד יש לו הסבר משלו מדוע הוא רוצה שם, אחד מפני שזה זול, אחד מפני שזה מעניין, אחד כדי לא לטרוח כל כך בהכנות לפסח. האם זה מוצדק על פי ההלכה או לא? יש לנו שלושה דברים שרבותינו התירו בשבילם לצאת מהארץ, או בשביל למצוא את הזיווג הנכון. מציעים לו הצעה בחוץ לארץ, הוא חייב לנסוע. או בשביל הפרנסה. כאן בארץ אין לו פרנסה. הוא יוצא מהארץ כי שם מוכנה מזומנת לו פרנסה. או בשביל ללמוד תורה. כאן בארץ הוא לא מצא את המסגרת המתאימה. הוא נוסע לשם, ושם יש לו מסגרת שהולמת אותו ואת כישוריו, הוא יוכל להתקדם בלימוד תורה. רק שלושה אלו מתירים לנו יציאה לחוץ לארץ. אני מעולם לא נסעתי עם אבי מורי לחוץ לארץ. אחי הצעירים היו יותר פנויים, ויכלו לנסוע עם האבא בכל מיני מקומות שהוא היה. תמיד הוא דרש מהם, טבע מהם, אתם מצטרפים אליי שזה לא יהיה נסיעה של תענוג, תקבלו עליכם למסור שם שיעורים. אם אתם נוסעים בשביל ללמד תורה, מותר לכם. אם אין נסיעה לשם לימוד תורה, אין היתר בשום דרך שהיא להקל ראש ולנסוע לחוץ לארץ. לכן, אדם שבני ביתו לא מרגישים טוב ולא יכולים להתכונן לפסח כדי בעיה, שם ינוחו יגיעי כוח, ואז יהיה להם את האפשרות לחזור יותר מחוזקים בגופם ובנפשם, בין בגוף, בין בנפש, זה אותו הדבר, יש מקום להקל, כי זה דרך של רפואה. אבל סתם כך, ולצערי אני רואה את הפרסומות, הם בכל מיני מקומות, ואין להם שום הצדקה, לא בעריכת הסדר, במציאות של הכשרות שם, אני לא יודע עד כמה אפשר לסמוך על כל מיני מפרסמים, כמה קשה לסמוך על כל המפרסמים. לכן אדם ירא שמיים, לא יתפתה ללכת לכל הפרסומות הללו, לא יתפתה לקחת לעצמו מסגרת כזו בחוץ לארץ, זה לא דבר נכון, זה לא מכוון על פי האמת. ובפרט, לנו יש מצווה גדולה מאוד. קראנו בפרשה שעברה, ואנחנו יודעים אותה משנים קדמוניות, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני כאן הכבדתי את ליבו כדי לספק למשפחות, שיהיה להם חומר, מספק להם תוכן, מה לדבר עם הילדים, שלא נעמוד עובדי עצות איך להעביר את הסדר, נותן לנו הקדוש ברוך הוא תוכן של סיפורים, של דרך האדרת שמו של הקדוש ברוך הוא, לטוע בלבבות הרכים של התינוקות שלנו את האמונה. הוא נוסע לחוץ לארץ, מה עם המצווה ולמען תספר? על פי הרוב זהו סדר מרכזי, על פי הרוב אין את האינטימיות המשפחתית, האפשרות להתרכז ולהשתתף יחד בני המשפחה, לשים את הלב לכל ילד וילד, קשה מאוד. אדם חכם ונבון, מביא את ההשתדלות עזרה מבחוץ, כל אחד כפי יכולתו, מביא את כל מה שבידו לעשות, כדי לערוך את הסדר בביתו, יחד עם בני משפחתו, לקיים את מצוות התורה, כדי בה, ולא לעשות כל אחד לעצמו, כאילו חיים קלים, אלו חיים קשים. מי שיוצא מהארץ, עושה לעצמו חיים קשים. כן, בבקשה לשיחה.
כן, שלום הרב, יש לי שתי שאלות. אחד לגבי איך אפשר להתכונן לשבת כראוי, והשני, מה הדין, כאילו מה ההגדרה של עונה בממון?
ההכנות לשבת, צריך להשתדל להכין אותם כבר ביום חמישי, שרוב הדברים כבר יהיו מסודרים. בעבר לא היה אמצעי שימור של המאכלים, הם היו מתקלקלים. לכן הבישולים היו מתמשכים עד הדקה האחרונה ממש לפני שבת. היום ברוך השם האמצעי שימור של המאכלים מצוין. מה שאפשר לעשות מיום חמישי או אפילו מיום רביעי, זה הדבר הגדול ביותר. הקבלה שצריך לקבל על עצמנו, שהבית יהיה מאורגן, מסודר, הניקיון של הרצפות, העריכה של השולחן, הנחת כל דבר ודבר במקומו, שהבית יהיה מאורגן ומסודר, כבר ב-12:00 בצהריים. בית שכזה, נכנסים אל השבת ברוגע, לא בבהילו, לא בכעס, לא במתח, נמצאים כולם באווירה רגועה. זו ההכנה הנדרשת לשבת. יש הכנה רוחנית, למשל קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, למשל ללכת למקווה, כל אחד ואחד ביכולותיו אמור לנצל את קדושת יום השישי. אבי מורי היה יושב ללמוד ביום שישי ממש עד הדקה האחרונה. היה צריך ממש למשוך אותו בכוח, להוציא אותו מהכתיבה, כיוון שהוא היה כולו מכור לתורה. הוא לא כל כך דוגמה עבורנו. אי אפשר כל כך לומר שמה שהוא עשה מתאים גם לנו. הוא היה בדרגה כזו גבוהה, והאימא בבית הייתה בדרגה כזו גבוהה. היא לא התריכה אותו אף פעם לא ללכת למכולת ולא להשליך את הזבל. כל דבר ודבר היא הייתה עושה לבד. כמה אנשים יש כאלה? אין הרבה אנשים ונשים כאלה. אז אי אפשר לומר בדיוק מה שהוא עשה נעשה גם אנחנו. חייבים להושיט יד מסייעת לאישה. חייבים ללכת ולעשות את כל מה שנדרש מאיתנו. וכשביחד האיש והאישה מסייעים, השולחן של השבת כבר ערוך מבעוד יום, המפה ערוכה, הכל על מקומו בשלום, וכך נכנסים אל השבת באווירה רגועה. ההונאה בממון היא כל דבר ודבר שאדם מוכר מעבר למחיר השוק. גם אם אני מצאתי מציאה, סוחר בה מטורקיה, מכר לי סחורה במחיר רצפה, ואני מסתכל בחנויות, רואה מה המחיר בשוק, עושה איזו ירידה קלה בסכום, במצב שכזה שהוא יורד קצת, והבחיר הופך את המחיר שלו להיות קצת יותר נמוך מהשוק, והוא מרוויח הרבה. אין שום הגבלה. מותר לך תחילה. כל מה שדיברנו על הגבלה, זה דווקא כאשר האדם בלי יוצא מן הכלל, מרים מחירים בצורה מטורפת מעבר למחיר השוק. גם אם זה לא מחירים ברמה כל כך גבוהה, אבל אינו צרה בשל אחרים. זה נקרא הונאה. הרמאות, הוא כותב שלט, כותב 100 שקל, ומוחק את המאה עוסק פס, וכותב 50. האמת, כולם יודעים שהמחיר של זה זה 50. זו גם הונאה, גניבת דעת. אינני יודע אם יש מקום להקל, לכתוב למשל 4.99, 9.99. כולם מבינים שזה 10 שקלים, שזה 5 שקלים. גם כאן יש גניבת דעת. הוא לא רוצה להראות שהוא מוכר ב10 שקלים, אז הוא כותב 9.99. יש את זה אצל סוחרי מכוניות. הם לא אומרים 140, הם אומרים 139. אז כל אחד חושב, או 130, השלוש נתפס בעיניים, זו גם גדר של הונאה, גניבת דעת, וצריך מאוד מאוד להקפיד להיות ביושר ונאמנות, ולסמוך שהפרנסה היא מאת הקדוש ברוך הוא, ולא התחבולות שלנו והרמאות שלנו יעשירו אותנו.
תודה רבה, אני תזכור בתור הודעה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
בוקר טוב, כבוד הרב.
בוקר טוב ומבורך.
הרב, אם המטאטא נפל בשבת מהמקל שלו, מותר להבריג בשבת? אותו דבר לגבי חגורה עם אבזם, עם האבזם, עם השיניים האלה שנתפסים על החגורה, הוא השתחרר, מותר לחבר את זה בשבת גם?
בשניהם התשובה היא לא. בשניהם התשובה היא אסור. אפילו אם זה לא הברגה, אדוני דיבר על הברגה של המקל של המטאטא, אפילו אם זה לא הברגה, אפילו אם זה רק סתם לתקוע, גם זה אסור. יש איזה מטאטא שהראש שלו זה משהו גמיש. אני לוקח את המקל, תוחר אותו פנימה בחוזקה, והוא נתפס. גם זה אסור. וכל שכן אם הוא לוקח איזה נייר עוטף את המקל כדי שהוא ייכנס ויישאר למשך זמן, גם זה אסור. והוא הדין גם חגורה שהאבזה משתחרר והוא רוצה להחזיר, יש איזה שיניים שתופסות את האור כדי שהחגורה תתפס באבזם, גם זה אסור, זה התקנה. אלא אם כן, אם זה כבר היה מחובר, רק ההתאמה של זה לא בדיוק לפי המידות שלי. אני שמן יותר ואני צריך להרחיב כי זה לוחץ אותי. מותר בדעבד גדול, לא לכתחילה, בדעבד גדול מותר לשחרר ולשים את זה במקום שמתאים לגופו. אבל זה דעבד גדול. כאשר נפל מאליו והוא רוצה לחזור ולהתקין, קשה מאוד להקל, ובפרט אם יש לו חגורה אחרת. כאשר אין לו חגורה אחרת, זה מה שיש בפניו, גדול כבוד הבריות, ואפשר יהיה להקל בדעבד גדול.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום,
שלום. שלום וברכה.
שני שאלות קטנות, בקשר לברכת שהכל לפני ארוחה.
כן.
ראינו בחזון עובדיה ש... או בבן איש חיים, זאת אומרת שיש איש מן דאמר שאומר שכן אפשר לברך, ואיש מן דאמר שלא. אז יש ויש, אז אחרי כבר יש, אבל...
אני אסביר. הדברים של הרב בן איש חי לקוחים מדברי מרן השולחן ערוך. מרן השולחן ערוך דן על שתייה שבאה בתוך הסעודה. אדם ששותה מים בתוך הסעודה לא מברך כידוע, אבל זה לא כל כך פשוט. כי אם הוא צמא מחמת שהוא צמא ולא מחמת הסעודה, נמצא שהשתייה שלו זה לא לצמאו. שותה מים שלא לצמאו אינו רשאי לברך שהכל. שותה מים כדי לרוות את גופו והוא לא מרגיש צמאון, אינו רשאי לברך שהכל. כל אלה שעושים הליכה ולוקחים איתם בקבוק מים שמדי פעם הם לוגמים לגימה כלשהי, אינם רשאים לברך שהכל. על מים הועיל ואין אחך נהנה מהם, הם נועדו לרוות את הצמאון, כשהוא צמא מברך, כשהוא לא צמא אינו מברך. לכן אני מסופק, מה שאני כעת שותה בסעודה, האם זה נובע מהצמאון או מחמת המאכל, לשרות את המאכל בביתנו שיתעכל יותר בקלות. אני לא יודע, מספק לא מברכים. אבל כדי לצאת מספק, מייעץ מרן לברך שהכל לפני נטילת ידיים. אבי מורי סייג את הדברים, ביאר את דבריו של רבנו יוסף חיים בבן איש חי, שמדברי הרב בן איש חי משמע מים. אבי מורי סייג את הדברים שלא מדובר במים, כי במים לא תמיד אני יודע אם אני צמא או לא, והרי אי אפשר לברך אלא אם כן לצמאו. לכן יברך על מיץ, על קולה, על סוכריה, כיוון שברך על משקה טעים, גם אם הוא לא צמא, מברך עליו את ברכת הנהנין. הווה אומר שאם אני רוצה לפתור את השתייה שבאה בתוך הסעודה, אני מברך לפני הסעודה שהכל, ומכוון לפתור את מה שאני אשתה בסעודה. כל סוגי המשקים מלבד יין לא מברכים עליהם בסעודה. מרגע שברך המוציא והתחיל את הסעודה, כל משקה שיביאו לפניו, חם, קר, מתוק, מוגז, לא משנה מאיזה סוג, לא מברכים. על היין מברכים כי הוא קבע ברכה לעצמו. זה כל הטעם ליין, אפילו שגם היין משרה את המאכל, נועד להקל על העיכול. בכל זאת, על היין מברכים, על שאר סוגי המשקים לא מברכים.
של ברכה שאין הצליחה בסתם הרוחה באמצע השבוע, אם אדם שותה לפני
זה לא ברכה שאין הצליחה, לא. לא. כל דבר שאדם עושה כדי לצאת ממחלוקת הפוסקים, אין דין ברכה שאינה צריכה. למשל, הדוגמה, אני, יש לפניי כרגע עוגה, ואני לא רוצה לאכול אותה לפני ברכת המזון, כדי לא להיכנס לספק אם מותר לי לברך על העוגה. ברוב הפעמים, אצל ממש רוב בני אדם, אם הוא שבע, הוא לא יכול לאכול את העוגה. אם הוא אוכל את העוגה, סימן שעדיין הוא לא שבע 100%. עדיין יש לו מקום לעכל עוד ועוד מאכלים. אז נמצא שזה חלק מהסעודה, נועד להשלים את הסבא. לכן, ירא שמיים לא מביא עוגות לשולחן לפני ברכת המזון. הביאו את העוגות, ואני בגלל הספק דוחה ולא אוכל ולא מברך עליהם לפני ברכת המזון, אלא אחרי ברכת המזון. כך ראוי לנהוג, לצאת מכל מחלוקת, לצאת מכל ספק. זו הדרך הנכונה. ולכן ירא שמיים משתדל מאוד לא להיכנס למחלוקת אף פעם, וזה לא נחשב כגורם לברכה שאינה צריכה.
ועוד שאלה קטנה בקשר לנושאים האלה, ברכה על שתייה חמה, אם התקררה, שייך לברך בכל זאת בורא נפשות?
יש הבדל בין דבר שרגילים לשתות בבת אחת רביעית, לדבר שאין רגילות לשתות. כל הדיבור שלנו כרגע, כל הדיבור שלנו כרגע זה אל הספרדים. האשכנזים מברכים כמו באכילה בזמן של שיעור אכילת פרס. כזית בכדי אכילת פרס. אבל הספרדים צריך שישתה רביעית בפעם אחת. אם מדובר בתה או בקפה נמס עם חלב, שדרך העולם לשתות גם כשהוא קר, קוראים לזה אייס קופי, אייס טי, זאת אומרת שזה קר ושותים אותו בבת אחת, רביעית. אפשר לברך נפשות. אבל הקפה השחור, אין דרך לשתות אותו רביעית בפעם אחת. גם אם הוא שתה רביעית בפעם אחת, אין ברכת נפשות. אני מדגיש, דבר שרגילות הבריות לשתות בבת אחת, לא מה שהוא חושב. אני למשל מאוד אוהב את הקפה השחור כשהוא יותר קר. אף על פי כן, אני לא רשאי לברך נפשות, גם אם אני אשתה רביעית בפעם אחת. לעומת זה, הקפה נמס עם חלב, נס קפה, וכן גם תה, שדרך הבריות לשתות מהם גם כשהם קרים, אפשר בהחלט לברך נפשות אם שתה רביעית בפעם אחת. אבל כשהוא חם, אין דרך לברך כשהוא חם אף פעם ברכה אחרונה.
גם אם אני שתשתייה חמה, אבל במקרה להתקררה לי,
הבנתי.
הבנתי,
וחילקתי לך, דבר שרגילות הבריות כן לשתות קר, אז יברך נפשות. וזה אמרתי דוגמה של התה והקפה נמס. אבל בקפה שחור, אין רגילות הבריות לשתות אותו כשהוא קר. אפילו אם הוא יתקרר ושתה רביעית בפעם אחת, אין ברכת נפשות. כן, נצא להפסקה בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף. בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם. האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו מחם מיהודר, שם אופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
אז תתקדמו לנועם 2 היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
ואת כל הטוב הזה הכניסו בגביע אחד? זה ממש פלא!
נפלא לדעת עם דנונה.
דנונה מולטי פותח במיוחד לגיל השלישי. יוגורט דלקטוז עשיר בחלבון, אבת, סידן, ברזל, ויטמין D ומגנזיום.
דנונה מולטי. כל מה שטוב ביוגורט עם כל מה שטוב בשבילנו.
דנונה. פלא היוגורט.
הסרת שיער בלייזר עושים רק באפילוג'יק. בטוח שתצאי מרוצה. באחריות. אפילוג'יק. לפרטים כוכבית 2204.
המכון למצוות התלויות בארץ בראשות הרב שניאור זלמן רווח ועקבי ירושלים שמחים לבשר לציבור על תחילת חלוקת היין המשובח ומיץ ענבים אוצר בית דין תחת הקשרות המעודרת של הרב מרדכי גרוס בדץ בית יוסף ורבנות מהדרין ירושלים הזמנות דרך אתר המכון ובעמדות נדרים פלוס וכן בטלפון או בוואטסאפ 050-80-93-593 התשלום נקבע על ידי בית הדין עבור ההוצאות בלבד
הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת
מתוך צוואתו של המוארוש הצדיק מיבניאל מי שידפיס חלק אחד משוט אשר בנחל יראה ניסים גלויים שיעשה עמו הקדוש ברוך הוא ואני חזק בזה מאוד
כל בוקר אחרי שאני מתפללת ואומרת בורא עולם תיתן לי את החיזוק הרוחני להיום בזכות הצדיק מיבניאל המוארש הקדוש ערך מוסף לישועה זה משהו מדהים
מחייגים עכשיו כוכבית 5610 ומשתתפים בהפצת הספרים ובהדפסתם חייגו עכשיו כוכבית 5610
נועם 2 בר מים היברידי כוכבית 2026 אפיקים טכנולוגיית מים מתקדמת
בחסות
סאנו סופט לושן ממחדות אף רכות ועשירות בלחות למגע מלטף המסייעות במניעת אף אדום ומגורה
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, לשאלה מהאתר. אני מכין זיתים מרוקאים עם רוטב. הם מבושלים כל צורכם. האם מותר לאחר מכן, כשמוזג לצלחת, וזה רותח, לשים תבלינים כמו פפריקה וכיוצא בזה? בכל דבר שנמצא בצלחת, בין אם זה מוצק, ובין אם זה נוזלי, או מפורר לגרגירים כמו אורז, לדעת מרן השולחן ערוך, וגם לדעת הרמה, מותר להוסיף תבלינים, מלח, וכל מה שרוצים. זו דעת מרן ודעת הרמה ביחד. הרשל מחמיר והמשנה ברורה. העתיק את דברי הרשל ופסק מותו שיש הבדל בין גוש לבין דברים אחרים. בגוש, הפנימיות של הגוש, גוש פירושו כמו תפוח אדמה, כל דבר שהוא דבר גדול כמו ביצה, הפנים של העוף, של הבשר, של התפוח אדמה, נשמר בחומו, גם אם הוא מונח בכלי שני, עדיין הוא מבשל. בגלל החום הפנימי שיש בו, הוא נקרא מבשל. לכן, לפי דעת הרשל, אסור להוסיף תבלינים עם הדברים המוצקים הגדולים, כמו ביצה, תפוח אדמה וכדומה. אבל לדעת מרן והרמה מותר. היום רוב האשכנזים מחמירים בגוש. אנחנו לא אומרים להם חס ושלום להקל, חס ושלום. אבל לספרדים אין שום סיבה להחמיר בגוש, אין שום תועלת להחמיר נגד דעת מרן, אין שום הבדל בין דבר שהוא גוש לדברים אחרים שהם מפוררים וקרובים לצלחת. העניין, ההבדל הוא בין כלי ראשון לכלי שני. בכלי ראשון אנחנו אומרים שהוא מבשל. ולמה? מרן עצמו מסביר בבית יוסף. אומר מרן, כשאדם מבשל את המאכל בתוך סיר, הסיר עצמו קולט את החום מהאש. הסיר עצמו נעשה חם, וגם אם רוקנתי את התחולה שבסיר, כל עוד שהיה צולדת בו, אני יכול בהחלט לקיים בו את הבישול. לכן, כלי ראשון מבשל גם אם הוא ריק, כל עוד שהיה צולדת בו. אבל כלי שני, אפילו אם הוא רותח מאוד, והיד צולדת בו הרבה, עדיין הוא נחשב ככלי שני שהוא מקרר והולך. דהיינו שהצלחת נלחמת עם התחולה, הכלי שני נלחם עם התחולה, וכיוון שהתחולה היא נמצאת בתוך הכלי השני, היא מתקררת והולכת. זה הטעם שמרן כותב. מרן לא חילק בין גוש לבין מפורר. בכולם הדין שווה, אין בישול בכלי שני, ולכן מותר לספרדים וגם לאשכנזים שרוצים לנהות אחרי דעת הרמה ולהקל, מותר להוסיף תבלינים כמה שרוצים גם על דבר שהוא גוש. וכל שכן בזיתים, שהזיתים נחשבים כדברים קטנים, אם הוא רוצה לתבלן אותם בצלחת, מותר בהחלט. כן, בבקשה לשיחה. כן, בבקשה לשיחה.
הלו?
כן.
הרב שומע אותי?
עכשיו כן.
כן, שלום לך הרב, רצינו להודות קודם כל על השיעורים הנפלאים שאנחנו מאוד נהנים תמיד לשמוע.
ברוך השם.
רציתי לשאול לגבי שאלה, אדם שסובל מיובש חזק בפרט התקופה הזאת, עלה לי רעיון ורציתי לשאול אם זה מותר. אפשר לשים וזלין בכמות נדיבה לפני שבת וללבוש כפפות מגומי, ככה הווזלין הופך להיות כמעט כמו שמן, ובלילה לפני שהולך לישון ללבוש בחזרה את הכפפות האלה עם הווזלין שכבר נמס בתוכו. האם זה מותר?
הפטנט שאתה מציע לכאורה נשמע הגיוני. כאשר יש לפנינו נוזל, בנוזל אין שום חשש של ממרח ומותר. המשחה שאתה מדבר עליה שהיא הופכת להיות נוזל, אני לא בדוק לי כל כך העניין, קשה לי מאוד להתייחס לזה, אבל אם זה כדבריך, שאכן כן, הנוזל בפנים הוא ממש נוזל ולא כמשחה, אין בזה איסור. אמנם גם במשחה שהוא מרח מערב שבת, הוא כבר מרח על היד והכניס את היד לכפפה, והכל נמרח כבר מערב שבת. כשהוא מכניס ומוציא מהכפפה, המשחה נמרחת, וזה לא כמעשה של מריחה בידיים, לכאורה אפשר יהיה להקל. אבל לכתחילה, לא נכון לנהוג כך, אלא אם כן ברור לו שזה הפך להיות כנוזל. אז אם זה הפך להיות כנוזל, מותר. אבל למה להתעסק בדברים שהם בספק? הנכון יותר להשתמש ממש בנוזל. מי שיש לו יובש בידיים, פשוט לוקח את השמן תינוקות, או איזה שמן אחר שמרפא, שמרקח, בוודאי שזה הרבה יותר פשוט, והרבה יותר נכון לכל ירא שמיים.
תודה רבה, רבי
שפה. בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול אם אחד נמצא הרבה פעמים מתחת החופה, הם שרים, החתן והכלה, הם שרים את הברוכה, כל סוסן וכל סימכו, כל חוסן וכל קלה. כשאחד מקבל ברוכה אחרית, פעמים באמצע הברכה, כולם שרים ביחד. השאלה אם זה לכתחילה לעשות את זה, זה נחשב כהפסק.
יש שני מצבים. יש שני מצבים, גם אצל הספרדים וגם אצל האשכנזים. יש מצב שהמברך עוצר במלך העולם, ואז כל הציבור שרים אשר ברא, זה אצל האשכנזים, ואצל הספרדים אשר ברא, שרים כולם ביחד, וזה לא נכון. כי אני צריך שיהיה קשר בין תחילת הברכה לגוף הברכה. סיימתי את מלך העולם, זה תחילת הברכה. אני חייב להמשיך אשר ברא, כדי שיהיה לי המשכיות לתחילת הברכה. בין לספרדים ובין לאשכנזים זו הנהגה לא נכונה, שהמברך עוצר במלך העולם, ואחרי כן הוא חוזר אשר ברא. יש ממש הפסק של יותר מדקה שתיים, עד שהוא חוזר לעצמו ואומר אשר ברא, וזה לא נכון. לכן, תלמיד חכם ירא שמיים, כשעומד לברך את הברכה הזו, הברכה האחרונה, יתגבר בקולו ככל האפשר, לומר מיד אחרי מלך העולם אשר ברא, לא לתת לאחרים להתפרץ, לכל היותר, אם רוצים לעשות כמקהלה ולשמח את החתן, בכל ססון וכל שמחה, שזה כבר לב הברכה, אפשר. שם יכולים כל החברים, כל הציבור הנמצאים, לשורר ביחד. המברך שותק, כי אם הוא יאמר יחד איתם, החתן והכלה לא שומעים את קולו. לכן הוא שותק. אחרי שנהיה קצת שקט, הוא חוזר לעצמו ואומר כל ססון וכל שמחה, כדי שישמעו אותו החתן והכלה באופן ישיר. אבל זה הבדל גדול בין תחילת הברכה לאמצע הברכה. באמצע הברכה זה לא נורא כל כך, אבל בתחילת הברכה זה איסור. יש עדות אצל הספרדים, אני לא אנקוב בשם מסוים, כי ראיתי את זה בכמה עדות, שהמברך אומר, ברוך אתה השם, וכולם מגיבים, אלוהינו מלך העולם, וזה איסור גמור. איך הם ממשיכים והם מזכירים שם שמיים, אלוקנו זה שם שמיים. בוודאי שזה אסור. לכן, העדות האלה צריכים לחדול ממנהגם הלא נכון, ולחזור בתשובה לתקן שהמברך אומר את הברכה באופן מלא.
תמוד, עוד דבר אם אפשר, רציתי לדעת אם אחד חס וחלילה הוא דיבר לשון הרע על מישהו, ראיתי שיש דעות בין החופץ חיים וגם רבי זכור סלנטה, יש עניין ללכת ולבקש מחילה למי שהוא דיבר עליו.
יש עניין זה לכולם, השאלה אם זה מועיל, זה הדין ודברים, האם זה מועיל או לא מועיל.
אי אפשר לדעת, איך יודעים.
אמרנו מחלוקת, לכן אדם צריך קודם כל לשמור פיו ולשונו, שלא לדבר. אבל אם כבר דיבר, ינסה לפחות לפייס אותו, ואם זה היה במקום שהוא יודע מי הם האנשים, יעמוד בפניהם ויאמר, חטאתי לפלוני ודיברתי עליו לשון הרע, אני מבקש, אל תקבלו את דבריי. וברגע שהשומע לא קיבל את הדברים, יש קצת החלשה של האיסור.
אז למה יצא מה לעשות? ללכת לפרק לו על מה הוא דיבר?
כן. זה יתבייש בעולם הזה כדי שלא יתבייש בעולם הבא.
וזה רק דבר אחרון, האבא זצ"ל כשהוא התפלל, האם תמיד הוא התפלל מתוך הסידור, או היו כמה חלק הוא התפלל בעל פה?
רוב התפילה שלו כפי שראינו אותו בפועל תמיד היה מתוך סידור. באחרית ימיו הביאו לו סידור גדול, שיהיה לו יותר קל לקרוא מרחוק, ולא להתאמץ להתקרב אל הספר. אבל תמיד הוא התפלל מתוך סידור. כן.
תודה רבה.
תזכו למצוות. שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
של כוח על הכל. הרב, שאלה בידי קשרות. יהודיה שהתחתנה בעבודת הרבי במגוי ונולד לילד, והבן הזה הוא טבח באחד המוסדות, האם זה נחשב למשולי גויים?
אם הילד הזה שומר מצוות, לא.
לא,
אם הוא לא שומר מצוות, כן. גם על מחלל שבת בפרהסיה יש דיון גדול האם יש בו דין של בישולי גויים או לא, וזו הלכה שהיא נתונה במחלוקות רבות. אבי מורי כתב שצריך להחמיר.
ואם הבן הזה נעשו לגויה?
עוד הפעם אתה חוזר. השאלה לא אם הוא יהודי או גוי. השאלה אם הוא שומר מצוות או לא. אם הוא לא שומר מצוות, אז זה עשו, נגמר.
הבנתי, אפשר להיות שאלה הרב?
כן.
אם בישלו אורז עם מים של עוף, והאורז הזה נותנים אותו ביחד עם דגים, זה מותר?
לא נכון לעשות כך. המים של העוף זה ממש בשר, וכשבישלת את האורז ביחד עם המים האלה, האורז הפך להיות בשר ממש. המקל יש לו על מה לסמוך, כיוון שאין כאן ממשות של בשר, אלא רק השומן שנימוח מהעוף, אבל לך תחילה, ירא שמיים נזהר.
שר כוח, תודה רבה, הרב, שבת שלום.
שבת שלום. תודה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
בוקר טוב, כבוד הרב.
בוקר טוב וברך.
ברשות הרב, שתי שאלות. השאלה הראשונה, איך אנחנו צריך להתייחס לאותם תורמים שבאים באמצע התפילה, וכולי, והאם אני אהיה עירך קודם או אני אהיה עיר אחרת?
לראשון ראשון, יש זמנים שמותר וצריך להשתדל לעזור ככל יכולתנו, כגון למשל, באמצע הזמירות עד השתבח. אחרי השתבח, זה כבר לא משנה אם זה ביוצר, בקריאת שמו וברכותיה, או בחזרה, פשוט להתעלם מהם. לא רק שאין מצווה לתת, אלא יש גם חלק מאיסור, כי הם מבלבלים את הציבור, וצריך לדחות אותם ממש בשתי ידיים. מפריעים ואסור לתת להם צדקה. רוצים לבוא אחרי הנפילת אפיים? בבקשה, שיבואו. לפני יוצר ואחרי נפילת אפיים אפשר. מיוצר עד גמר החזרה נפילת אפיים אין היתר כלל ועיקר. ענייך וענייה עירך היום זה דבר מאוד גמיש. אני לא יודע מה נקראת עיר. ירושלים רבתי, היא נקראת עיר אחת או לא? יכול להיות שכל שכונה זה עיר בפני עצמה. גוש דן, מצומת סירקין, במזרח פתח תקווה, ועד ראשון לציון, פואבלו אספניול, מערב ראשון לציון, הכל גוש אחד, הכל עיר אחת. זה שהפוליטיקה חילקה ג'ובים לחברים שלהם, עשו עיר חולון, עיר בת ים, עיר תל אביב, וכל מיני שמות מפוצצים, ובפרט גבעתיים, עיר ומשלמים מזכורות עתק, על זה אף אחד לא מדבר, על זה אף אחד לא קורא בזבוז. נניח להם, הם לא מעניינים אותנו. להלכה זאת עיר אחת, לכן קשה מאוד להגדיר מה נקרא אני אהיה עירך.
שאלה שנייה ברשות הרב, יש לנו בבית כנסת עזרת נשים שהיא באותו מפלס, והעזרת נשים הזו יש אומנם חלון גדול בין הגברים לנשים, כמובן שיש וילון, אבל מה הקירות נוסקים עד התקרה. נשאלת השאלה, אישה שרוצה לברך ברכת
הקירות של הקומן. מה? של החלון?
של החלון, כן, יש חלון, ומעל
החלון... אם החדר של העזרת נשים לגמרי מבודד, החלון, הגישה לראות את הספרי תורה, הוא חסום על ידי זכוכית, עד התקרה, אינן רשאות לברך שם את הגומל, אלא יעמדו בפתח בית הכנסת ויברכו שם.
לא הבנתי, למה...
אני אחזור שוב, כל זמן שהמקום מבודד לגמרי, לא משנה אם זה זכוכית או משהו אחר, זה חדר בפני עצמו, היא לא נמצאת בחברת 10 גברים, ולכן היא לא יכולה לברך הגומל. תעמוד בפתח בית הכנסת, שם היא נמצאת בחברת 10 גברים, והיא תוכל לברך. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו לחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילול שבת.
אז תתקדמו לנועם 2 היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
שקט, דממה. השקט הזה צורם בלבבות שלהם. ברי חיים בראשות הרב משה שלזינגר מלווה אלפי זוגות בשנה בייעוץ והכוונה רפואיים והלכתיים בדרך לילדים משלהם. רוצים לזכות בעזרת השם לנחת מהילדים שלכם? תעזרו להם להגיע לנחת מילדים שלהם. ברי חיים, כוכבית 64-62, השותפות שלך בילדים שלהם.
ועכשיו קבלו הפקה מושקעת של החורף הישראלי עם כל הכוכבים הכי חמים. חולשה, כאבי שרירים, צמרמורת והגדולים מכולם, ימי מחלה.
שוב החורף עם הדרמות שלו. נבחרת ההגנה הטבעית של סופרב. עוברים את החורף בשיא הכוח. מוצרי סופרב שומרים על המשפחה שלכם חזקה ומוגנת גם בחורף ובלי דרמות. אז אל תיתנו לו לתפוס אתכם לא מוגנים. סופרב, הטוב שבטבע, העוצמה שבמדע. המוצר הוא תוסף תזונה ולא נועד לרפא מחלות.
תנורים, זיני חימום, רדיאטורים ומייבשי כביסה. חיסול כל מוצרי החורף במחסני חשמל.
כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. נקע 7, סדרת תחליבי הרחצה עם 25% לחות, למגע רך וקטיפתי. נקע 7, תחליבי רחצה במגוון ניחוחות מפנקים. תענוג אמיתי. נקע 7.
אמא, את יכולה לשמור על דוד גם היום?
רוצים לדעת איך מגישים בקשה להשתתפות במימון מעון יום? ייכנסו לאתר כל זכות וגלו את הזכויות המגיעות לכם בכל תחומי החיים. המידע בלי עלות. כל זכות, אתר הזכויות של ישראל, בסיוע משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי.
נועם שטיין, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
בחסות
סנוסופט לושן ממחדות אף, רכות ועשירות בלחות למגע מלטף, המסייעות במניעת אף אדום ומגורה.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עכשיו איתכם שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה לשיחה.
שלום כבוד הרב, רציתי לדעת, שוקולד אגוזים, שהאגוזים נגרים בו, כאילו חתיכות שבורות של אגוזים, רציתי לדעת מה מברכים על זה.
שהכל נהיה בדברו, כאשר האגוזים שלמים, ואתה יכול להוציא אגוז כמו שהוא, ולאכול אותו, יפריד ביניהם, יברך שהכל על השוקולד והעץ על האגוז, אבל כשזה שבור, זה מרוסק בתוך השוקולד, ברכתו שהכל. זה לא דומה לחטיף סומסום, או חטיף בוטנים, ששם ברכתו בורא פרי האדמה, כי הסומסום הוא עיקר, הבוטנים זה עיקר, הדבש, הסוכר שמדבק ביניהם, זה רק לדבק, ולכן שם בסומסום, בבוטנים, בחטיפים, מברכים בורא פרי האדמה. אבל בשוקולד שזה מרוסק, הוא לא ניכר בפני עצמו, שהכל בלבד פותר את הכל.
ואפילו שזה נותן טעם, כאילו.
כן, בכל זאת.
תודה רבה.
בבקשה. כן, לשאלות מהאתר. האם אפשר ללכת לבית העלמין ביום שני, יום ט"ו בשבט? יום ט"ו בשבט הוא יום טוב, וצריך להיזהר בקדושת יום טוב כמו כל יום טוב. אבל הוא חול, מותר ללכת לבית העלמין, אבל להביא את עצמו לבכי אסור, שהרי גם באותו יום אסור בהספד וטענית. אפילו חתן שצריך להתענות, שיש לו את המנהג אבותיו להתענות בערב החתונה, אם הוא מתחתן ביום שני בלילה, הוא לא רשאי להתענות ביום שני, כי זה יום טוב. לכן, מי שצריך להיות בבית העלמין ביום ט"ו בשבט, שילך ביום ראשון, י"ד שבט, ולא ביום שני. אדם שיוצא מהשירותים ורוצה לאכול לחם, מה הנכון לעשות בנטילה? יש שתי אפשרויות, שתיהן טובות. האחת, לרחוץ ידיים מהברז ולא עם כלי, לנגב, לברך אשר יצר, אחרי ברכת אשר יצר, נוטל עם כלי, שלוש פעמים על כל יד, לא מנגב, מברך על נטילת ידיים ומנגב, וניגש לאכול את הפת. זאת אפשרות אחת, שהיא אפשרות טובה. יש אפשרות שנייה, גם היא טובה. מיד אחרי יציאה מהשירותים, נוטל את ידיו בנטלה שלוש פעמים על כל יד, מברך לפני הניגוב על נטילת ידיים, אחרי ברכת על נטילת ידיים מנגב, בגמר הניגוב מברך אשר יצר, ואז מברך על הלחם את ברכת המוציא. מה סדר הברכות בט"ו בשבט? אין סדר. יברך מה שהוא רוצה. כאשר הוא רוצה לאכול מכל מה שמונח לפניו, אז לך תחילה משתדלים לקחת מפירות ארץ ישראל, גם אם הם גדלו בטורקיה, גם אם הם גדלו באיזה מדינה, כמו שיש היום הרבה ענבים בשוק, שהם מיובאים מחוץ לארץ, לא תוצרת הארץ, עדיין מעלתם גדולה, כיוון שהם פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. הסדר הנכון, בפירות, הזית ראשון, אחריו התמר, אחריו הגפן, התאנה והרימון. במזונות, תלוי אם זה חיטה ושעורה, שהם משבעת המינים, או אם זה שיבולת, שועל ושיפון וכוסמין, שהם שלושה נוספים לחמישה מיני דגן, אבל בהם לא נשתבחה ארץ ישראל. לכן להם אין קדימות. הקדימות היא דווקא לפירות ארץ ישראל. שאר כל הדברים יברך על מה שהוא רוצה. כל הסדר של המגע אש, זה מנהג טוב, אבל זה לא מחייב, יברך על איזה מהם שירצה, כמו שמרן כותב, הביאו לפניו זית וצנון, הזית ברכתו העץ, והצנון ברכתו האדמה, יברך על איזה מהם שירצה. הכנתי סלט וחתכתי בצל, אבל הוא למעלה משאר הירקות, לא מעורבב בהם. האם מותר לאכול בבוקר, או שזה נקרא בצל שעבר עליו הלילה. לכתחילה לא עושים כך. אבל אם כבר היה לפניו, יש לשער שהבצל שאב לירקות, יש טעם של הבצל, יש נתן בו טעם בירקות, וגם הבצל עצמו שאב מהטעם של הירקות, הועיל ונשתנה טעמו, אפשר יהיה להקל. זאת אומרת, בצל חתוך ששמתי עליו שמן בכמות רצינית, לא כמה טיפות, שמתי עליו מלח שכל החתיכות קיבלו את טעם המלח, במצב כזה בדיעבד אפשר לאכול ממנו למחרת. אישה שמפרישה מעשר מכל ההכנסות, אם בעלה נותן לה כסף, האם צריכה גם מזה להפריש מעשר? אם הבעל עצמו מפריש מעשר, אם הבעל עצמו נותן מעשר, האישה לא צריכה להפריש מעשר, לא מפרישים פעמיים. זה נכון גם לילדים בבית. הילדים שבאים לבקר את ההורים וההורים נותנים להם מתנה, אין שום צורך להפריש מעשר. הילד מקבל את זה כהמשך למה שהאבא הרוויח, לא מפרישים פעמיים מעשר. מה נכון להקדים, ברכת שהחיינו או שבעת המינים? על פי ההלכה שהחיינו קודם. אבל החכם עיניו בראשו, יודע שיש לפניו את שני הפירות, מביא קודם כל את ברכת העץ של שבעת המינים, לא שם לפניו את הפרי החדש. אחר כך מביא לפניו את הפרי החדש, ומברך עליו רק את ברכת שהחיינו. במשך 3 שנים הייתי לוחץ על כפתור קיריים חשמלית בעזרת המוט שמחובר לי. עכשיו אני לא יכול, עקב סיבות בריאות. מה עליי לעשות? אני לא יודע לומר, אני מבין שמדובר פה באדם נכה שיש לו עובד זר. העובד הזר שעושה את העבודה, את הבישולים, מותר לנכה לאכול ממנו. כיוון שזה בגדר חולה. לחולה, הדין של בישולי גויים קל יותר. אם יש לנכה קרוב משפחה שיכול לסייע בידו, לבוא ולעשות לו את ההדלקה של האש שתהיה קבועה כל השבוע, זה מקל הרבה מהאיסור, לפחות יהיה כדעת הרמה. אם יש מי מבני משפחתו שיכולים לבשל עבורו למשך כל השבוע, והעובד הזר רק יחמם את המאכל, אין בישול אחר בישול גם בבישולי גויים, ולכן מותר כאן לכתחילה לומר לגוי שיחמם עבורו את האוכל. וזה לא משנה אם הוא מחמם על הגז, על הקירה, בתוך המיקרוגל, זה לא משנה. אבל לבשל, כל זמן שיש תקנה, ראוי מאוד להשתדל שבני המשפחה ידאגו לו, שלא יהיה בישולי גויים. בדיעבד אפשר להקל, כמו שאמרנו, מפני שהוא נכה. אדם שרוצה לעשות תרומה מפירות וירקות בשבת, מחשש שלא יפרישו, האם זה בורר? זה לא בורר, אבל זה מתקן. לכן, בפירות דמי, שהוא לא יודע אם יפרישו, זה לא ודאי טבל, יכול לתת עינו בפינה של הפרי, ולומר, במחשבה שלו, לא לבטא בפה, אסור לבטא בפה, לחשוב במחשבה, שמה שעומד בפינת הפרי, את זה אני אחשיב כמעשר. הוא אוכל כדרכו, ומשייר מה שמשייר, זה מותר. דיברתי על כך בעבר, שלא מועיל לעשות תנאי. ראיתי באיזה ספר של כשרות שכותב, לעשות תנאי לכל השנה, זה לא נכון. לא לסמוך עליו. זה דבר שהוא מנוגד להלכה. המקורות הם הרמב״ם, החזון איש, אבל בכל זאת צריך להימנע בשום אופן לא לעשות תנאי. דברי הרמב״ם לא הובנו נכון לפי עניות דעתי. דברי הרמב״ם הוא עומד ביום שישי ומפרש בדיוק על מה הוא מתכוון. אומר את כל הנוסח. אחד ממאה שיש כאן יישאר טבל. היותר מאחד ממאה שיש כאן, הרי הוא תרומה גדולה על הכל, וכן על זה הדרך, אומר את הכל מפורש, רק אז אפשר לסמוך. אחרת אי אפשר לסמוך. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, התודה והברכה לכם המאזינים, לישי נוימן ולנתי היקר, שהעבירו לנו את הקולות, את השיעור הזה הנפלא, ותבוא עליכם ברכת טוב, שבת, שלום ומבורך.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
בוקר טוב, השמש זורחת, הגיע הזמן לקום, צריך ללכת ללימודים. זה הזמן להתעורר ולרשום את הילדים והילדות לגנים ולבתי הספר. והשנה זה הרבה יותר קל. נכנסים לאתר העירייה ורושמים את כל ילדי המשפחה בפעם אחת ובמקום אחד. היכנסו עכשיו והרשמו באתר עיריית ירושלים. שתהיה לנו שנה טובה ירושלים.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
אבא, יש לי חידה. מה משותף למרכך כביסה וקופסת טונה?
אפשר רמז?
מה מגיע ברמזור אחרי הירוק?
כתום.
נכון, את שניהם משליחים לפח הכתום.
ירושלמים מחזירים טובה לסביבה. מהיום מפרידים את האריזות ומשליחים לפחים הכתומים הבזורים ברחבי העיר. פרטים באתר עיריית ירושלים.
יואו, איך כואב לי הראש מלחכות לסיטי?
רק במגדל. תור לבדיקת סיטי, MRI, אולטרסאונד ועוד, תוך יומיים בלבד, והפענוח תוך יומיים נוספים. ובנוסף, סל התרופות היחיד ללא השתתפות עצמית. התאמת תרופה אישית לכל מחלה, ותור לרופא מומחה תוך 3 ימים בלבד. בביטוח בריאות, טוב שיש מגדל מאחוריך. עכשיו, אצל סוכן הביטוח שלך. מגדל, חברה לביטוח בעם. עד 2 ימי עסקים. השירות ניתן אצל נותני שירות שבהסדר, בכפוף לתנאי החברה ולתנאי הפוליסה.
משפצים דירה? אצלנו הצעת המחיר המנצחת והכי זולה בארץ. ברזים, קיורים ובריקים החל מ-99 שקלים. מרכז הקרמיקה והשיש, סניף חדש, גיבורי ישראל 10, נתניה. העבודה 36 אשדוד, כוכבית 5779.
תנורים, סדיני חימום, רדיאטורים ומייבשי כביסה. חיסול כל מוצרי החורף במחסני חשמל.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
בעלי עסקים, ברכה עד בלי די.
די, די, די.
תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
בחסות
סנו סופט לושן ממחדות אף, רכות ועשירות בלחות למגע מלטף, המסייעות במניעת אף אדום ומגורה.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 10.
בוקר טוב.